טוב, אנחנו עסוקים בימים האלה בגאולת ישראל. אנחנו כל הזמן עסוקים בגאולת ישראל, אבל לא רק באופן כללי צריך לעסוק בגאולת ישראל, אלא גם לפי סגולת הזמן. ועכשיו הימים האלה, ימי גאולה, מחייבים אותנו לעסוק בזה לעומק ולברר את הסוגיה. ולפי מה שנצליח לברר את הסוגיה בימים האלה, כך יישאר עלינו רושם של הבירור הרוחני במשך כל השנה. כל השנה אנחנו חיים גאולת ישראל. אבל כמו כל דבר, אם מגיע שבת, אז אתה מתרכז בהלכות שבת. אם אתה מגיע לימי העצמאות, אתה צריך להתרכז בנושא. זה ההזדמנות. הזמן מאפשר את זה. הוא מאפשר את זה לא רק בגלל שיום עצמאות חל השבוע, אלא בגלל שהימים האלה מתאימים לזה. זה לא דבר מקרי. לפני 68 שנים הוקמה מדינתנו דווקא בזמן הזה, בימים ההם, בזמן הזה. אנחנו צריכים לתפוס, אנחנו צריכים לחטוף את הערך של הזמן, כדי שילווה אותנו במשך כל השנה. אז לכן זה נכון לעשות את זה, שיום אחד שלם יוקדש ללימוד כדי להעמיק בסוגיות של גאולת ישראל. אנחנו עכשיו נמצאים בסוף המעשה. כן? כי כמובן, כל אחד מבין כבר שברור שאנחנו בשלב מאוד מתקדם בגאולת ישראל. גם כאלה שלפני שנים טובות לא היו מוכנים להודות בזה. היום המציאות כופה את עצמה עלינו, שאכן אנחנו הגענו לימי הגאולה. יכול להיות בירור באיזה שלב של הגאולה אנחנו נמצאים, לאיזו תחנה הגענו. כן, יכול להיות. מישהו יגיד, עברנו כמעט כל התחנות, מישהו יגיד, עברנו רוב התחנות, אבל אין כמעט היום מישהו שמעיז להגיד. גם הפוסקים הגדולים, ולא רק בעלי המחשבה העמוקה, גם הפוסקים הגדולים אומרים, אין, זהו. הדברים ביררו את עצמם מצד המציאות. אם כן, אנחנו בסוף המעשה. אבל אמר המשורר המקובל, החכם הגדול, סוף מעשה במחשבה תחילה. כלומר, אתה בסוף המעשה, אבל אתה צריך לדעת שהמעשה הזה בסופו הוא מגלה מחשבה תחילה. ואנחנו לפעמים כל כך עסוקים במעשה, שבכלל שכחנו שיש מחשבה תחילה. ולמה זה חשוב לדעת שסוף מעשה במחשבה תחילה? העיקר, תכלס, המעשה. למה צריך לדעת שיש לזה מחשבה תחילה? כי אם אתה לא יודע את המחשבה תחילה, אתה לא רואה את סוף המעשה. אתה לא בכלל יודע לאן המעשה צריך להוביל אותך. אולי אתה באמצע הדרך, ואתה חושב שכבר הגעת. ויש כאלה שאכן ככה חושבים, שכבר הגענו. אולי אתה צריך עוד לעשות מאמצים כדי להגיע לסוף המעשה. ואתה אומר, זהו, די. מספיק עשינו. כי בעצם הכוח להגיע עד לסוף המעשה, הוא דווקא יונק את מקורו ממחשבה תחילה. כמו אדם שיוצא לריצה ארוכה. אם אדם רוצה לרוץ מרתון, והוא יצא לריצה של 2 קילומטרים, אחרי 2 קילומטרים הוא גמור. זהו. זה לא עובד בצורה כזאת. אם כן, אנחנו צריכים לברר לעצמנו מה מחשבה תחילה בגאולה. לא מה סוף המעשה, מה המחשבה תחילה. ואם אנחנו מבררים את המחשבה תחילה, יהיה לנו הרבה יותר קל להבין את סוף המעשה וגם להיות שותפים לו. כדי להיות שותפים, צריכים להבין מה המחשבה האלוקית. לא מה המחשבה האנושית. ובזה, יש עוד הרבה מה לברר. כי יש אנשים שמבחינתם, המדינה כבר השיגה את המטרתה, מקרה. זהו, בנינו מגדלים. אנחנו הצלחנו לבנות מגדלים. ואנחנו מאמינים שגאולתנו, מטרתה היא לא לבנות מגדלים, אלא מגדלים שיעירו את העולם כולו. אז אנחנו ננסה ללמוד את הסוגיה של מחשבה תחילה. מי הראשון ששמע על הגאולה האחרונה? מי הראשון? שבפירוש נאמר לו מה תהיה הגאולה האחרונה. הראשון ששמע אי פעם מה תהיה הגאולה האחרונה, הוא מייסד האומה. לא פחות ולא יותר. אברהם אבינו הוא הראשון שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו על הגאולה האחרונה. מגיע לו. הוא הראשון. הוא מייסד האומה. מגיע לו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואשך לגוי גדול. שואל אברהם אבינו, ולאן העם הזה יגיע? בוא אני אגיד לך. אני קורא, לא מופיע עדיין בדפים. ברית בין הבתרים. ביום ההוא קראת אדוני את אברהם ברית למור. לזרעך נתתי את הארץ הזאת. מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. זהו. מה נתתי? נתת? כן, נתתי. איך נתת? אין לי עוד דין זרע. לא, נתתי. אני מדבר איתך על מחשבה תחילה. כבר נתתי את כל הארץ הזאת. בלשון עבר, נתתי. מתי? זה התוכנית. את הקני ואת הכניזי ואת הקדמוני ואת החיטי ואת הפריזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי. רשימה ארוכה. כשאנחנו בימי יהושע נכנסנו לארץ, כמה עמים כבשנו? 7 עמי כנען. אבל הרשימה הזאת היא 10. מה קרה? ככה אנחנו קוראים לארץ. 7 עמי כנען. ארץ של 7 עמי כנען. אבל יש פה ברשימה 10. אומר רשי, את הקני, 10 אומות יש כאן. ולא נתן להם אלא 7 גויים. מתי? בכיבוש הארץ. והשלושה, אדום ומואב ועמון, והם הקני, כנזי וקדמוני, עתידים להיות ירושה לעתיד, שנאמר, אדום ומואב משלוח ידם, ובני עמון משמעתם. כלומר, הקדוש ברוך הוא תופס את אברהם אבינו בברית בין הבתרים, והוא אומר לו, נתתי את הארץ הזאת. אומר אברהם, מתי? בסוף. בזמן יהושע? לא, בזמן יהושע. בזמן עזרא ונחמיה? לא, בזמן עזרא ונחמיה. אז מתי? בסוף. הקדוש ברוך הוא מודיע מראש לאברהם אבינו את הסוף של ההיסטוריה. שואל אברהם אבינו, ריבונו של עולם, כמה זמן הדרך? קצר, 4,000 שנה גומרים עניין. אברהם אבינו נולד ב-1948 לבריאת העולם. תשח לבריאת העולם. זה קל לזכור. 1948. בשנת 2000 הוא בן 52. ומה הקדוש ברוך הוא? זה 4,000 שנה גומרים, אל תדאג. אתה מודיע לי עכשיו? ודאי. סוף מעשה במחשב התחילה. ברור. אברהם אבינו הראשון מקבל את התוכנית ביד. עכשיו עוד לא נולד יצחק. וכבר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, נתתי, סגור, העניין סגור, חתום, אל תדאג, קח צ'ק, עוד 4,000 שנה, אתה מקבל ארץ 10 אומות. פרשת ניצבים. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך, והשבותה לבבך בכל הגויים, אשר ידיחך אדוני אלוהיך שמע, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך, ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הביצך אדוני אלוהיך שמה. קיבוץ גלויות. מתי? מתי? מה זאת אומרת מתי? כשזה יהיה, מתי? בסוף. אבל מתי השם אמר את הפסוקים האלה? למשה רבינו. עם עם ישראל במדבר. אז מה אתה מודיע להם עכשיו? שעם ישראל הולך לצאת לגלות, להתפזר בין כל האומות, ובסוף יהיה קיבוץ גלויות? כן, ודאי. סוף מעשה, ומחשבה תחילה. עם ישראל, כן. יצאתם ממצרים, כן, לפני כמה זמן? 40 שנה. מזל טוב. עוד 3,500 שנה בערך, קיבוץ גלויות. אין לכם מה לדאוג. בינתיים מה? בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, גלות בבל, 4 מלכויות, בבל, פרס, מדי, יוון, רומא, אמריקה, אל תדאגו, בסוף קיבוץ גלויות. אתה אומר לנו את זה עכשיו, עכשיו יצאנו ממצרים. סוף מעשה במחשב התחילה. צאו לדרך. אחרי אברהם אבינו, משה רבינו, עם עם ישראל כולו. סוף מעשה, מחשב התחילה. תדעו לכם. קחו נשימה ארוכה, חבר'ה, המסע יהיה ארוך. אם כן, אנחנו רואים. אגב, הרמב״ם מזהה בפסוקים האלה שקראתי עכשיו על קיבוץ הגלויות, את האמונה ב... בואו של המשיח. פה, בפסוקים האלה אומר הרמב״ם, הלכות מלכים, אתה יודע שחייבים להאמין בבואו של המשיח. כן? איפה זה כתוב בתורה? זאת אומרת, איפה זה כתוב? זה כתוב בתורה. כתוב בתורה שהשם יקבץ אותך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. זה כתוב בתורה. ומי שלא מאמין בבוא של המשיח באחרית הימים, הוא לא מאמין בתורה. ככה אומר משה, ככה אומר הרמב״ם. ככה אומר רבי משה בן מימון. ממשה עד משה. מצוין. כל הגאולה תחילתה במחשבה. עם ישראל הוא עם שנולד עם מחשבה של גאולה ועובר את ההיסטוריה שלו עם המחשבה. היא ברורה לו כשמש. אין אצלו ספק שאת כל הדרך הארוכה שהוא צריך לעבור עם כל הקשיים והייסורים והתלאות, הוא עובר אותה כדי להגיע למטרה ברורה. יהיה סוף למעשה. אבל היינו צריכים כדי להחזיק מעמד במשך תקופה כל כך ארוכה, מחשבה תחילה. זאת המטרה. אם כן ראינו את המחשבה תחילה כבר אצל אברהם אבינו, והאמת שכל הזמן אצל האבות זה עובר. מאב לבנו, פקוד יפקוד אתכם, אומר יוסף. משה רבינו בא, פקדתי, ועם ישראל עובר את המדבר, השם מודיע, תהיה גאולה, עם ישראל יחזור לעצו, ישוב לעצמאותו, זאת המחשבה תחילה, זה הדלק שלנו, הדלק הרוחני. עם זה אנחנו הולכים, עם זה נלחמים החשמונאים ובחקור בה עם רבי עקיבא, עם הדלק הזה. כולם בוכים, רבי עקיבא צוחק, אומר מה קרה? מה אתם לא רואים? לא, מה? עוד 2000 שנה, גאולה. אז מה אתה צוחק עכשיו? מה זאת אומרת? זה המחשבה. אני מתמלא מן המחשבה. אני כולי מלא מחשבה של גאולה. זה הדלק. עם זה אנחנו מתקדמים. עם זה אנחנו עובדים. ועם זה נגיע לסוף המעשה. אוי ובוי אם נרד מן המחשבה הזאת. טוב. מחשבה... זה דבר מאוד יפה. אבל המחשבה צריכה לרדת לעולם. מה השלב הבא אחרי המחשבה? איך גורמים שמחשבה כל כך עליונה, כל כך עתיקה, שאפילו לאברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אומר את זה בלשון עבר, בלשון עבר הוא אומר לו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, לאברהם זה כבר בלשון עבר. איך גורמים למחשבה הזאת להופיע בעולם? אז יש לזה מנגנון מאוד מיוחד, שכדאי להכיר אותו, כי אנחנו חווים אותו. אנחנו מתנסים במנגנון הזה שגורם ופועל להוריד מחשבה לעולם. המנגנון הזה נקרא חלום. כל אחד מאיתנו חולם. מה זה חלום? ציור שמצטייר בנפשנו. של מחשבה שנתפסה. והיא מקבלת עכשיו ציור. יש לי חלום, אומר האדם. מה אתה רוצה לעשות? אני חולם. כלומר, אני לא רק עם המחשבה. זה כבר מתחיל לקבל קווים. יש לזה כבר ציור. אני יכול לראות אפילו בעיני רוחי את הדבר. אחרי המחשבה, חלום. ולכן אנשים שחושבים על דברים מסוימים, הרבה פעמים גם חולמים אותם. כמו שאמרו חכמים, שהאדם חולם על מה שהוא מערך ביום, שיערך דברים טובים. איפה אנחנו רואים חלום? אז זה מופיע אצלכם בדפים. המקור הראשון הוא בתלמוד הבבלי במסכת תענית. בו נלמד על חלום. אמר רבי יוחנן, כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה. שיר המעלות בשוב אדוני ישיבת ציון, היינו כחולמים. אמר, מי איקה דניים שיבין שנין בחלמה? טוב, אמר רבי יוחנן, תדעו לכם שיש צדיק כזה, תכף נראה מי זה הצדיק הזה, שכל ימיו, כל ימיו, כל ימיו, מה קרה? הוא היה מצטער, כלומר, רצה להבין מה שכתוב בפסוק בתהילים, קוף כבר. איזה פסוק? שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. סליחה, אבל אני לא רואה מה כל כך קשה בפסוק הזה. באמת, מה אתה כל כך מצטער? כל ימיך? מה היה לך כל כך חתום וסתום בפסוק הזה, שעל זה אתה מצטער כל ימיך? חייך? לא יאומן. הוא אמר, אותו צדיק, מי איקה דניים שיבין שנין בחלמה? וכי יש אדם שישן 70 שנה וחולם? מה הוא אומר? הוא אומר את הדבר הבא. מדובר בחוני המעגל. והוא, אותו צדיק, הבין שהפסוק הזה מדבר על אחרי חורבן בית המקדש הראשון. ודוד המלך רואה שגלות בבל תימשך במשך 70 שנה עד שיבנה בית המקדש השני. זה שיבת ציון שמוזכרת כאן באותו פסוק. שדוד המלך אומר, וואי, זה ייקח 70 שנה עד שבית המקדש ייבנה מחדש. טוב, הבנו, ואז מה? אבל במשך ה-70 שנה האלה חלמנו. מה זאת אומרת חלמנו? חלמנו? מה, הלכנו לישון במשך 70 שנה? במשך 70 שנה אנחנו חולמים? אבל ככה הוא הבין אותו צדיק. וזה מה שהיה קשה לו. שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. כלומר, אנחנו חלמנו את שיבת ציון. כן, כמה זמן? מה, אתה לא יודע? בין חורבן בית המקדש הראשון לבניין בית המקדש השני, עברו 70 שנה. בסדר, אז למה היית מצטער כל ימיך? מה גרם לך להיות כל כך טרוד בפסוק הזה במשך? כל ימי חייך, כתוב ככה, כל ימיו של אותו צדיק, מה קרה? הוא אמר, וכי יש בן אדם שהולך לחלום 70 שנה? לישון 70 שנה ולחלום? אבל איפה אתה רואה את זה בפסוק? מאיפה אתה השגת את המסקנה הזאת? יום אחד, ממשיכה גמרא ואומרת, אבא עזל באורחה, הוא היה הולך בדרך. חז ילאה הוא גברה דאבה נטע חרובה. ראה אדם שהיה נוטע עץ חרוב. אמר לי, היי, עד כמה שנים טעין? אמר, תגיד לי, אתה נוטע עץ עכשיו את חרוב. עוד כמה זמן הוא ייתן פירות אם לא מפרים אותו, כי העיקרון של עץ החרוב הוא כמו העיקרון של עץ תמר. צריכים להפרות אותו. אם אתה לא מפריע אותו, בסוף 70 שנה הוא מפריע את עצמו. ככה בדקו. אז הוא שאל אותו, כמה זמן זה ייקח עד שייתן פירות? אמר לי, עד 70 שנים. זה יכול להיות עד 70 שנה. אמר לי, פשיט הלך דחיית 70 שנים? אמר לו, מה זאת אומרת, אז אתה נוטע עץ חרוב, ואתה בטוח שבעוד 70 שנה אתה תחיה לאכול את הפירות שלו? אמר לי, אי גברה, אמר לו אותו איש, על מה בחרוב השכחת? הוא אומר, תגידי, כשאני באתי לעולם, אני מצאתי חרובים? כן. אז היו אוכלים חרובים, פרי מאוד מתוק, מאוד מזין. אני מצאתי את העולם נטוע עם חרובים? כן. נו, כי איך היא דשתלה לי אבותיי, כמו שאבותיי שתלו, נטו בשבילי עץ חרוב, גם אני עושה את זה. לא בשבילי. לא בשבילי. בשביל נכדי. זה מה שאני עושה. שתלה נמי לבריי. אני גם שותל, נוטע את העץ בשביל הדורות הבאים. מה זאת אומרת? בזכות מה אני אוכל? בזכות אלה שעשו את זה בשבילי לפני 70 שנה. אז אני עושה את זה בשביל שיחיו בעוד 70 שנה. יפה מאוד, כל הכבוד. מה זה קשור? מה זה קשור עכשיו? מביאים לך סיפור מאוד יפה על נטיית עץ חרוב. אבל הסיפור לא התחיל ככה. הבנתי את הקשר. כי בשני הדברים מדברים על 70 שנה. זה מספיק? מה הקשר? לרב קוק יש אמרות קצרות על כל החודשים. מעין כותרת לחודש. מאוד שווה לראות. כי הוא מתמצת את הערך של החודש באמרות האלה. האמרות האלה נקראות, הקובץ שלהם נקראות, הקובץ של האמרות נקרא מגד ירחים. ירחים, חודשים. מה הוא אומר? הוא אומר ככה על העניין הזה. חשק נטיית אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים. המובלט בתוקפו בעץ החרוב. אומר הרב קור, תדע לך, שאם אתה רואה אנשים שנוטים עצי פרי, והעצים האלה ייתנו פירותיהם בדו המון זמן, זה מגלה שהאנשים האלה הם אנשים טובים. כי הם לא אגואיסטים. הם לא אנשים שמה שמעניין אותם זה לאכול כאן ועכשיו. הם אנשים שדואגים לדורות הבאים. יש בהם חפץ לעתיד. יש להם פרספקטיבה ארוכה. והם מבינים שהם נמצאים בעולם ובחיים לא רק כדי ליהנות ולאכול, אלא כדי לבנות את העולם וליישב אותו ולהכין עולם יותר טוב לדורות הבאים. והדבר שהכי בא לידי, מתי הדבר הזה בא הכי הרבה לידי ביטוי? בעץ חרוב. כי עץ חרוב נותן פירות אחרי המון זמן. והאדם הזה שפגש, חוני המעגל, הוא היה זקן. כלומר, לא היה סיכוי שהוא ייהנה בעצמו מן הפירו. אבל הוא אדם טוב. הוא אדם שחושב על סוף מעשה. הוא במחשבה תחילה. ועכשיו, מתוך זה נבין מה היה, על מה היה מצטער אותו צדיק. כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרה זה. מה הוא רצה להבין בפסוק? מה הוא רצה ללמוד מן העניין הזה? כדי להבין את זה יותר, אנחנו נלמד סיפור מאוד ידוע ומאוד מפורסם על רבי עקיבא, שמופיע בגמרא במסכת ברכות. כאן מופיע כמקור שלישי. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמה היה, והיו סורקין את בשרו במסחקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבינו, עד כאן, אפילו במצב הזה, אתה ממשיך להיות דבק באמונתך. כשאנחנו רואים אותך מתייסר ביסורים הנוראים האלה, אתה עדיין מאמין שריבונו של עולם איתך? אמר להם, כל ימיי הייתי מצטער על פסוק זה. מעניין, אותו ביטוי. בכל נפשך, אפילו נוטל את נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי, לא הקיימנו? היה מעריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שיצא נשמתך באחד. אני לא מבין. כל ימיו רבי עקיבא רצה להגיע לזה? כל ימיו הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך? אפילו נוטל את נשמתך? זהו, זה מה שעניין אותו בחיים. חוץ מזה, דברים אחרים לא עניינו אותו. אלא רבי עקיבא מגלה לתלמידים שלו סוד גדול. אני כל ימיי החלטתי שהמטרה היא עבודת השם. עבודת השם. אני עבד השם. ואני כל החיים שלי בזה עסקתי. כשזה דרש ממני לחיות, אז חייתי. כשזה דרש ממני להילחם, אז נלחמתי, והייתי נושא כליו של בר כוכבא. וכשזה דורש ממני למסור את נשמתי, אז אני מוסר את נשמתי. כי כל החיים שלי זה דבר אחד. אני לא חלמתי כל החיים שלי למות. אני חלמתי כל החיים שלי לעבוד את השם. זה הנושא. ואני לא החלטתי שאני עובד את השם בערבון מוגבל. כשזה נוח לי, עובד את השם. כשקשה לי, עד כאן. ואני ידעתי שזה יכול להיות. וכשהרומאים גזרו שלא ילמדו תורה ברבים, אני ידעתי שהתפקיד שלי זה ללמד תורה ברבים, ומישהו הזהיר אותי שיתפסו אותי, ואני ידעתי מה אני עושה. כי כל החיים שלי אני רציתי לקיים בכל נפשך. אני לא מקיים בכל נפשך, אפילו נוטל את נשמתך עכשיו. אני כל החיים חייתי בכל נפשך. זה מה שהוא אומר. כל ימי הייתי מצטער. כלומר, הבנתי שהפסוק הזה דורש את כל הימים שלך. זה לא ברגע שאתה נמצא בפני המבחן שדורשים ממך הכל, אז אתה אומר, טוב, הגענו לזה, אז עכשיו אני מוכן. זה דורש כל החיים. זה דורש ממך כל ימיך. וזה על אותו קו. עבדתי את השם בזה, אני עובד את השם בזה, ואני נמצא תמיד באותו מקום. אל תחשבו. כי התלמידים ראו את רבם במצב הזה ואמרו, רק רגע, יש גבול. אומר רבי עקיבא, בעולם עבודת השם שלי הכל כלול. כשצריך לעבוד אותו בשמחה, עובדים אותו בשמחה. וכשצריך למסור את הנפש, זה חלק מן העניין. אני שם, תמיד. האמת שתמיד הייתי שם. את זה בניתי כל החיים. עכשיו אנחנו חוזרים לחוני המעגל. חוני המעגל מסתכל על מה שקרה אחרי גלות בבל. בני ישראל חוזרים לארץ. בהתחלה בודדים, בודדים, חוזרים לארץ אלפים. נבנה את בית המקדש, מה יצא מזה? כורש השמיע את הצהרתו, מי שרוצה ויעל, אני נותן רשות לחזור לארץ, לבנות בית המקדש. מי בא? עוד מעט. מזה יצא בית המקדש? מה זה בית המקדש? בית המקדש זה החזרת השכינה למקומה בנוכחותם של ישראל, עם קידוש השם והופעת כל התוכן של בית שני על תורתו, התורה שבעל פה שהולכת להתפתח עבור כל הדורות הבאים. אנשי כנסת הגדולה, עזרא ונחמיה, הזוגות, התנאים, פורים, חנוכה. אומר אותו צדיק, איך זה קרה? כי יש אנשים שבמשך 70 שנה חלמו שזה יקרה. זה מה שהוא רצה להבין. אתה רואה את המפעל, אתה רואה את בית המקדש, אתה רואה עם ישראל עולה לרגל, פסח, שבוע, סוכות, אתה רואה אנשים באים להביא קורבנות, אתה רואה את הדבר המדהים הזה. תדע לך שמהרגע שחרב בית המקדש הראשון, יש אנשים שהתחילו לחלום. כי הם לא ויתרו על המחשבה. וחיכו. וכאילו היו בתחדמה, ביחס למה שקורה מסביב, עם החלום החי. זה מה שהוא שאל. ויש מישהו שהולך לישון 70 שנה וחולם? כלומר, אני ישנה וליבי ער. אני לא מוותר. איך מבשילים רעיון במשך תקופה כל כך ארוכה, ובסופו של דבר הוא נותן את הפירות. בסופו של דבר יבוא המעשה. לפעמים, כדי שמעשה יופיע, צריך לחלום 70 שנה, לא פחות מזה. זה מדהים. אתה צריך לחלום כל כך הרבה זמן, כן. האמת, בשביל בית המקדש השלישי, אנחנו צריכים לחלום 2,000 שנה. זה הפסוק. שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון. תדע לך שזה קורה כי היינו כחולמים. כי לא ויתרנו לרעיון. כי הסתובבנו עם המחשבה הזאת וציירנו אותה. ואנחנו היינו בעומק הגלות, בבור החשוך של הגלות, ואמרנו לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. יש כאלה שרצו להוריד את זה מן התפילה. הם רצו לבטל את החלום. אם אתה מבטל את החלום, מעולם לא יהיה לך מעשה. זה מה שרבי יוחנן מלמד אותנו על אותו צדיק, שהוא היה חולם, חולם חלומות של קדושה. יש דבר מאוד מעניין. לפני מאות שנים יצא ספר חדש. הספר נקרא קריאה חדשה על הרצל, בנימין זאב הרצל. יהודי שגר פה בירושלים, רופא, מאוד התעניין בהיסטוריה של הרצל. הוא כל כך התעניין בהיסטוריה של הרצל, ואחת מן הסיבות זה שהוא שמע שהמשפחה שלו קשורה איכשהו להיסטוריה שלו, שהוא התחיל לחקור ולהתעניין, עד שאמרו לו שקרוב מאוד לפה, בהר הרצל, נמצאים הכתבים של הרצל. ומה הוא עשה? העיז ללכת לקרוא את הכתבים של הרצל בפנים. בעצמו. כי היה לו יתרון, הוא ידע גרמנית. ובמשך 7 שנים עבר על הכתבים של הרצל. ולפליאתו התברר לו שמה שמספרים עליו זה לא בדיוק מה שהוא היה. לא כל הפרופסורים להיסטוריה מאוד דקדקו בהיסטוריה שלו. ויש אדם שכתב, או הראשון שכתב את הביוגרפיה שלו, והוא מספר על הרצל שהוא היה לו חלום. אבל האמת היא שעוד לפני זה הרצל סיפר שכשהוא היה צעיר, ילד, הוא למד בתלמוד תורה. והמורה שלו בתלמוד תורה היה מספר להם על יציאת מצרים. ואחד מן הדברים שהכי הפליאו אותו, זה שהמורה היה מדבר על יציאת מצרים, כאילו שמדובר על איזה סיפור, אנקדוטה, תדעו לכם, הייתה יציאת מצרים, היהודים היו במצרים, עזבו במצרים. הוא אומר, הוא מנוע התפלה, שהוא לא אומר את זה בהתלהבות, כי זה תפס אותו, והוא כל הזמן חשב על זה. עד כדי כך, שיום אחד, הוא גם חלם על זה. ככה מספר האדם שכתב את הביוגרפיה שלו, שהרצל סיפר לו, שהוא חלם והוא ראה את משה רבינו מוציא את ישראל ממצרים. היה לו חלום. ואת החלום מתרגמים למעשה. יש פה סיפור מעניין מאוד על תלמידי הגאון מווילנה. הדבר הזה מובא בספר כל התור. לא מזמן התפרסם השלמה לספר כל התור הידוע, וכתוב שם ככה: תלמידי אגרא בנסיעתם לארץ ישראל. אנחנו מדברים על לפני 250 שנה בערך. לקחו עמם כל אחד מעדר חפירה. תראו לעצמכם, אנחנו נמצאים שם בווילנה לפני 250 שנה, והתלמידים והמשפחות של התלמידים אורזים את החפצים לפי פקודת רבם ללכת ולעלות לארץ, ופתאום רואים אותם, כל אחד לוקח את חפירה. כמה זמן היה לוקח אז להגיע מווילנה לארץ? לפני 250 שנה, תעשו חשבון. וכל אחד שואל אותו, תגיד לי, מה אתה לוקח את חפירה? מה אתה הולך לעשות עם זה? לא מקל דרך, את חפירה. למה, מה אתה עושה? לקיים דברי המדרש על הפסוק, כי תבואו אל הארץ ונטעתם, אף אתם כשתיכנסו לארץ, לא תעמקו אלא במתה. אמר להם משה, כל אחד ואחד מכם יטעון מקושה, ייקח את המעדר שלו ויפוג ויצא וינסוב לנציבין. משה רבינו אמר את זה לדור המדבר. אתם נכנסים לארץ ואתם נוטעים עצים. תלמידי הגאון מווילנה לפני 250 שנה יצאו לדרכם עם מעדר. לא החלוצים לפני 120 שנה. התלמידים, הצדיקים, הפרושים. החלום יורד למציאות. מתחיל ללבוש צורה. וכשהגיעו לארץ מצאו שממה, ולא היה קל, כי היה צריך להוריד את המחשבה לחלום והחלום למציאות. וככל שאתה יותר מתקרב אל המציאות, אז הקשיים נהיים יותר גדולים. להגיד את המטרה. נו, זה חזון רחוק. לעבור לחלום, זה כבר דורש לצייר את זה בנפש. אתה צריך כבר להיות ראוי לחלום, כמו שהנביאים קיבלו את נבואתם בחלום. אתה צריך להיות כבר הכלי קיבול ראוי לחלום. כמו שרבי יוחנן אומר על אותו צדיק, שהוא רצה לחלום את החלום הזה. כי הוא הבין ששיבת ציון שהביאה לבניין בית המקדש השני היה מתוך חלום. גם הוא רצה לחלום את הגאולה. וגם הוא ראה שאותו זקן שנוטע עץ חרוב חולם. הוא נוטע עץ בשביל הדורות הבאים. הוא חולם. הוא רואה את הנכד שלו אוכל את הפירות מעץ חרוב. הוא לא ייהנה מן הפירות, אבל הוא חולם על הנכד שיאכל את הפירות. וזה גורם לו להתעורר ולנטוע עץ חרוב עכשיו. לא בשבילי, בשביל הדורות הבאים. אני חולם. ומורידים את החלום למציאות. לוקרים מעדר, עולים לארץ ומתחילים לעבוד מאוד קשה. כי צריכים להתמודד פה עם כל המכשולים וכל הקשיים. לא פשוט. וככל שאנחנו מתקדמים במימוש החלום, המכשולים נהיים יותר גדולים. כי אתה צריך להוריד דברים מאוד גדולים, ענקיים, עצומים למציאות הארצית. וכמה קשה היה לתלמידי הגר"א, וכמה היה קשה לתלמידי הבעל שם טוב, וכמה היה קשה לראשונים. לכן צריך לא לשכוח את החלום ולא לשכוח את המחשבה. כי המחשבה הראשונה, זאת שנאמרה לאברהם אבינו כבר בברית בין הבתרים, המחשבה הזאת לא תתבטל. והקדוש ברוך הוא מחפש פועלים. האם יש פועלים שמוכנים לתרגם את המחשבה תחילה לסוף המעשה? האם יש? בתלמידי הגר"א הוא מצא פועלים. טוב, נו, זה היה לפני 250 שנה. אתה חושב שהיום הקדוש ברוך הוא לא מחפש פועלים? פועלים ופועלות? שגמרנו להתגבר על כל המכשולים? שאנחנו כבר הצלחנו לתרגם את כל החלום למציאות ואת כל המחשבה תחילה כבר הגענו לסוף המעשה? אז לא. זה מה שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. ולכן כדאי לדעת שאנחנו באמת התחלנו עם מחשבה לפני 4,000 שנה, והיום אנחנו כבר עברנו כמעט את כל הדרך. אבל אנחנו לא נוותר לא על המחשבה הראשונה ולא על החלום, ונמשיך עד שנממש בסוף מעשה את המחשבה האלוקית, מחשבה תחילה. בהצלחה.